הכל חי אונליין, 93fm.co.il. עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
טוב, מאזינים יקרים, כאן חיים ולדר בתוכנית נוספת של עצות מהחיים. תשמעו, אף פעם לא הייתי בשתי מקומות ביחד כמו עכשיו, אבל אתם יודעים, הסיפור העבודה שלנו כאן, אני פה מול 200 אלף מאזינים, זה צריך להימשך. במקביל קליגר מנסה ככה לארגן את השידור מהבר מצווה. הנה סיפור שאתם עוד תשמעו עליו, תזכרו מה שאני אומר לכם, כי לדעתי הוא הולך להיות כמו איזה מין אש בשדה קוצים בכל האינטרנט, משום שהוא נכתב לידי חילוני אל חילונים למעשה. אבל המסר שלו גם אלינו, וגם יש בו, אנחנו כדתיים, כחרדים, נבין מאיפה הוא בא, זאת אומרת, את הנקודת התבוננות מאוד מעניינת. סיפור של אמונה, סיפור של... בואו נראה איזה סיפור. אני תושב הרצליה פיתוח, מנהל מחברה מצליחה מאוד, סב לנכדים הכי מקסימים בעולם, ויש לי סיפור מפעים לספר לכם. עם כל ההצלחה שלי בחיים, אני לא סופר מוצלח, ומי שכותב את הסיפור זה הלב שלי. תשפטו אתם אם הוא סופר טוב. הסיפור שלי מתחיל לפני 5 שנים. החברה בבעלותי, זו שאבי הקים, זו שהפכה את משפחתנו לעמידה בכל קנה מידה ונחשבה למשגשגת ביותר, נקלעה לקשיים, ולא סתם קשיים, אלא קשיים שאיימו על קיומה, למען האמת גם על עתידה הכלכלי של משפחתנו. מי שמכיר את המקום ממנו אני בא יודע שהמשמעות המיידית לזה היא מחיקת המעמד החברתי. אף אחד לא ידבר על כך, אך כולם יודעים שזה פשוט נכון. מעבר לבעיה הניהולית, היה סיבוך רציני עם שלטונות מס הכנסה ומעם שהפכו את הבעיה מכלכלית למשהו הרבה הרבה יותר מסובך מזה. אני רוצה לחדד את הדברים. אני לא מדבר על הווילה, על המכוניות, על הנסיעות לחול, על החיים הטובים. אני מדבר על שואה כלכלית שהייתה מובילה אותי למצב של חובות אדירים, לחסימת כל חשבונות הבנק, לעיכול כל נכסים שהיו משועבדים, וכמה שזה נשמע הזוי, בתוך שנה הייתי מגיע למצב של קבצן שאוכל בבתי תמחוי. בדרך כלל אנשים נוהגים לומר, אני לא מרחם על מיליונרים שפושטים את הרגל, הלוואי עליי. זה לא כזה מדויק. ובמשפט במקרה שלי המשפט הזה היה הפך המציאות, משום שמעולם לא הכנו את עצמנו ליום סגר שכזה. עבדנו בצורה ישרה, חשפנו את עצמנו בצורה שעמדנו לפני מחיקת הכל ללא יכולת הגנה. והכי כאב לי, ידעתי שמשמעות הדבר היא להוציא את אבי הקשיש מהבית המגוען שהוא נמצא בו לבית זקנים סיעודי של המדינה. רק המחשבה על זה שברה את ליבי וגרמה לי לאבד את הרצון לחיות. לא ישנתי לילות, ובוקר אחד, כאשר ידעתי שהחרב מונפת עליי, פשוט קמתי בשעת בוקר מוקדמת, לקחתי את התפילין שאותה מנחתי רק במסיבת בר המצווה שלי ושל ילדיי. או יותר נכון של הבנים שלי. ונסעתי לבני ברק להתפלל שחרית לאלוקים. מעולם לא הייתי אדם דתי, אבל פשוט הגעתי למקום בו ידעתי שאין לי שום תקווה אחרת. מצבי הנפשי משך אותי למקום עלום אליו אוכל לבקש להתפלל. היה זה סוג של צעד אחרון שיש לי לעשות לפני שאני פושט יד ורגל. בסיור שמאורגן שערכתי פעם בבני ברק, הביאו אותי למקום שבכל שעלות שלא תגיע אליו, תהיה תפילה של לפחות 10 אנשים, אם לא יותר. 24 שעות ביממה. למקום הזה קוראים איצקוביץ'. יש שם הרבה חדרים שבהם יש מניינים, אחד אחרי השני, לפעמים מקבילים. לא זכרתי את השם, וגם לא את המיקום. הוכוונתי על ידי עובר אורח בני ברקי, אותו שאלתי איך אפשר להתפלל בשעה כזו. הוא אמר לי ישר איצקוביץ'. הגעתי לשם. לא אתר לכם איך המקום נראה, כמעט שזה לא נושא הסיפור. הנחתי תפילין והתחלתי להתפלל. לפתע הדמעות החלו לזלוג ממני. בכיתי שכמו שלא בכיתי בחיי, ולא התבאשתי מאף אחד. הרי זה בני ברק, אין לי שום מכיר שם. תוך כדי תפילה אני שם לב שלידי יושב חרדי בן 28 ובוכה גם הוא בתפילתו. אם כי בחייתו הייתה בצורה מאופקת יותר, אבל ניתן היה לראות שמשהו מציק לו. אמרתי לעצמי אולי יושיט לו עזרה, ואז אלוקים יעזור לי. בסוף התפילה ניגשתי אליו ושאלתי אותו בעדינות, תוך 1,000 התנצלויות, על חדירתי לחייו הפרטיים, מה מעיק עליו, תוך שאני משכנע אותו לספר לי שהרי לא בכדי בדיוק היום נפלתי לבני ברק והתפללתי לידו. בסופו של דבר נאתר האיש לספר את אשר הליבו, ולא נעריך מה שסיפר, אבל הסיפור הוא שהוא נקלע למצב כספי קשה, שלא באשמתו, ושהוא חייב 46,800, כן, זה סכום מדויק, ואין לו מושג מאיפה להחזיר. הוא לומד בכולל יום שלם, ואשתו עובדת, יש להם כסף בשביל לחיות ולגדל את הילדים, אבל פרוטה לא יותר. אין לו סיכוי להחזיר את הכסף, הוא רץ כל יום, מגלגל הלוואות ממקום למקום, ועל זה הוא מתפלל אלוקים שישלח לו כסף להחזיק את החובות שכל כך, כל כך מעיקים עליו. בתור בן אדם שחי בתקציב חודשי של 400,000 שקל, באזור שלי זה עוד, בכל חודש, כן, באזור שלי זה עוד נחשב למשהו בינוני. 46,000 שקל היה סכום שלא מתייחסים אליו בכלל. מחיר של 4 כיסאות. תבררו, תבררו בהרצליה. בלי לחשוב אפילו, הוצאתי פנקת צ'קים, מילאתי בו סכום של 50,000 שקל עגול. אמרתי לו, תבדה את הצ'ק ותחזיר את החובות שלך, אבל יש לי תנאים. א', תרשום את המספר של המזכירה שלי, תתקשר אליה כדי להציר שקיבלת, כדי שלא אסתבך עם מס הכנסה יותר מכפי שאני כבר מסובך. ב', תתפלל עליי ללא הפסקה במשך חודש שהחברה שלי תחלץ מהמשבר אליו נקלעה. להפתעתי, הוא לא לוקח את הצ'ק מידי. ומה הוא אומר לי, אם לא כך? אני לא רוצה לעבוד עליך, אבל אני לא מתפלל כל היום. אני לומד גמרא בכולל, ורוב היום לומד. אני מתפלל 3 תפילות ביום. יש לי עוד כולל בערב שאולי יוכל לבטל אותו. ובמקום זה לומר תהילים עליך, כי הסכום שאתה נותן לי מציל אותי, אבל אני לא אשקר עליך שאני מתפלל כל היום. אני לומד. זה ריגש אותי והפעים אותי. ידעתי שה50,000 האלה מצילים אותו. והוא עדיין כזה ישר ואמיתי, מסרב לקחת את הצ'ק, ומצהיר לי שהוא לא לומד רוב היום. שהוא לומד רוב היום ולא מתפלל. זה כבש אותי לגמרי. האמת, הייתי מספיק חכם להבין שלימוד הגמרא של בן אדם כזה שווה לי כמו תפילה ואולי אפילו יותר. אמרתי לו, עזוב, תמשיך את הלימוד שלך כרגיל וגם בערב, אבל תקדיש אותו בשבילי. וחוץ מזה, בתפילה תחשוב עליי. ולבסוף הסכים לקחת את הצ'ק. לקחתי ממנו מספר טלפון בשביל להודיע לו מתי החברה עומדת על הרגליים, ואז הוא משתחרר מהמחויבות שלו. אני יודע שלא יאמינו למה שכתוב עכשיו. באותו יום בצהריים אני מקבל את שיחת טלפון מילד בן 23. והשיחה הזאת הפכה את כל הקערה על פיה. 3 שנים לפני כן בא אבא של הילד הזה, הוא היה רק בן 20, ואמר לי, יש לי בן גאון שממציא משהו במחשבים, בוא תשקיע בסטארט-אפ שלו, אנחנו ניתן לך 7%. שילמתי אב סכום של 1.5 מיליון שקל, ומאז לא שמעתי ממנו, וגם לא יותר מדי התעניינתי. מי שמכיר את התחום יודע שסטארט-אפ זה סוג של השקעה שאתה צריך לשכוח ממנה, אלא אם כן היא מזכירה לך. וזה בדיוק מה שקרה. האב הודיע לי שהם קיבלו הצעה לאקזיט מחברה בארצות הברית בסכום של מאות מיליוני דולרים. והאם אני מעוניין בזה? 7%. הוא אמר לי, אתה רואה, כנראה שכדאי לך להשקיע את 1.5 מיליון לפני 3 שנים. ואני חושב בלב, זה לא היה 1.5 מיליון מלפני 3 שנים. זה היה 50,000 שנתתי הבוקר להברך. ועדיין העסקה לא יצא לפועל, אך ידעתי שלפחות יש מישהו שלומד ומתפלל על זה. אחרי חודש בוצעה העסקה, שאגב פורסם בכל העיתונים בעמוד ראשון. עם מס הכנסה ומע"מ הסתדרתי בלי בעיה. כשיש כסף הסתבר ששום דבר הוא לא בעיה, לפחות לא עם מס הכנסה. גם החברה שייסד אבי ושניהלתי נעמדה על הרגליים, המזומנים חזרו, משפחתי ניצלה, ואני נשמתי לרווחה. שנים עוברות, בני וקלתי אינם מצליחים להוליד ילדים, שנים ללא הצלחה, וכל הטיפולים שניסו לא עזרו. ערב אחד מהבן שלי מגיע, מבקש לשוחח איתנו. אמר שהוא ורעייתו חיים באושר ובאהבה, והם מאוד רוצים ילדים. אבל הרופאים יאשו אותם, שאין להם סיכוי, וכעת הם חושבים לנסוע לקטמנדו, משם לאמץ ילד. היה קשה לנו לשמוע על זה. אבל הודדנו אותו שסוף סוף יהיה לו ילד, גם אם מאומץ. אמרתי שאני אעזור להם במה שהם צריכים, אבל לכולנו היה ברור שאין תחליף לילד שהוא שלך. רגע לפני שיצא מהבית, לפתע אמרתי לבני, חכה רגע. ובפעם הראשונה הוצאתי מפי את הסיפור שהיה לי 2 שנים קודם לכן. כן, אפילו לאשתי לא סיפרתי. מבחינתם הם לא ידעו בכלל על המשמר והסכנה שרחפה עליהם. אני לא יודע למה סיפרתי, אולי מהבושה, אולי מסיבות אחרות. עובדה שאמרתי מליבי, וכעת החלטתי פשוט לפתוח את זה. סיפרתי ושמעו לי המומים, ולהפתעתי לא צחקו עליי מה שחשבתי שיקרה, ואולי זה מה שגרם לי לא לספר. ואז לקחתי ביטחון ואמרתי לבני, נסה לנסוע לבני ברק, תמצא שם איזה חרדי שלומד כל היום, תבקש ממנו שילמד ותתפלל עליך, אולי זה יעזור. הוא חשב קצת, יכולתי להרגיש את הגלגלים שמסתובבים במוחו. ואז הוא אמר, אבא, אין לי שום בעיה, אני אעשה את זה, אבל אני את הטיסה לקטמנדו אני לא הולך לבטל. זה יהיה עוד חודש, אולי בחודש הזה יהיה משהו. והלך. עובר שבוע, עובר שבועיים, חודש. הבן שלי לא נוסע. שבוע נוסף עובר ואני לא מתאפק, ומתקשר אליו לשאול מתי הטיסה שלו. אז הוא אומר לי, אבא, אנחנו בדרך לבדיקות. ייתכן שלא נצטרך לנסוע. מה? קיבלתי את ההלם של החיים שלי. איך זה? למה לא סיפרת? אבא, אנחנו נבוא בערב ונספר לכם. חיכינו במתח לערב, ובני בא עם סיפורו. ובכן, הוא נסע בדיוק כמוני, בעצם לא בדיוק, בערך. הוא נסע לבני ברק בשעה 10 בבוקר, וביקש מאנשים להוביל אותו לכולל. הם הביאו אותו למקום שנקרא כולל חזוני, שעל שם מנהיג חרדי ידוע. הוא ראה שם אנשים זקנים וצעירים שלומדים מתוך התלמוד. הם אפילו לא הסתכלו עליו, פשוט היו שקועים בלימוד שלהם. הוא התבונן ונינל על אדם בן 30 בערך, שנראה לו לומד בדבקות. ולאחר זמן מנהיגה שלה ושאל אם אפשר לדבר משהו אישי. ואז הוא מספר לי, שאלתי אותו אם יש לו חובות שהוא היה שמח להיפטר מהם. אמר לי, כן, יש לי משכנתה עם תשלום גבוה של 2,500 שקל לחודש. חוץ מזה, אני מסתדר. הבן שלי שאל, ממה אתה מתפרנס? והאיש אמר, אשתי מורה ומרוויחה 4,000 שקל לחודש, ואני מקבל מלגה של 1,000 שקלים. ואז הבן שאל, וכמה ילדים יש לך? 7, הוא אמר, ואחר כך הוסיף, כן ירבו. ואיך אתה מצליח להסתדר עם 5,000 שקל? 2,500, תיקן אותו אברך, אם אין לנו 5,000, היינו ממש עשירים. בני אמר לו, טוב, בוא תראה את זה כמסודר, בוא איתי לבנק ואני פורא לך את המשכנתה. אברך הסתכל עליו ולא זז. אני לא עובד עליך, אמר בני, בוא, תבוא איתי ותראה. אני משלם לך את המשכנתה, אבל אתה תתפלל עליי ותלמד בשבילי שיהיה לי ילד משלי. אני מאמין לך, אמר אברך, אבל אם לא אכפת לך, אנחנו לומדים פה עד 1, והבנק פתוח עד 4:30, אז אולי אתה יכול לחכה עוד קצת. אני לא אמין שזה קורה לו. כנראה יש לנו את המזל ליפול על אנשים הנכונים, או שאולי כל אנשים בכוללים הם הנכונים. אז הוא חיכה כמו ילד טוב עוד שעתיים, בינתיים מסתובב בעיר קצת ונהנה, בחיים שלו לא חשב שיגיע יום שמישהו יגרום לו לחכות, לתת לו כסף במקום לרדוף אחריו. אחר כך הם הלכו לבנק למשכנתאות, ובני פרה לו את המשכנתה כולה. אני צריך להדגיש שמאז האקזיט, בני אדם עשיר בזכות עצמו. מיד אחר מכן נכנסנו, ככה סיפר בני, לטיפול נוסף, ולפני שבוע התברר שכנראה הוא הצליח. לא רצינו להשלות אתכם, ולכן חיכינו עוד שבוע, אבל כעת שהתקשרת, אני אספר, נשמח לספר לך רוב הסיכויים שזה הצליח. היום הודיעו לנו באופן סופי, והנסיעה לקנטמנדו מיותרת. התחבקנו והתרגשנו, קשה לי לתאר את ההתרגשות את הדמעות שנשפחו שם. באותו מעמד הגשתי שיש לי חלק בנס הזה, בכך שפתחתי יצגור ליבי וסיפרתי מה הציל אותי, ועדיין הייתה לי נסיעה נוספת לבני ברק. בשביל ביתי מיכל, הבת הכי מוצלחת שלי, הייטקיסטית מצליחה, אישיות מקסימה, לא הייתה שום סיבה בעולם שלא תמצא מהר מאוד את האחד שלה. אבל דברים טובים באים בקושי, כבר בת 37, ועדיין לא נשואה ושום דבר לא נראה באופק. נסעתי בצהריים לבני ברק, לא נעלה אתכם עם כל הסיפור. הפעם זה היה חרדי שהיה נראה לי תרוד, לשאלתי מה מציק לו, ענה שהוא צריך לבנות וכל השכנים בבניין בונים, וחבל לו לא לבנות איתם ביחד, מבחינת העליות, אבל אין לו מושג לאיפה לשלם. המשכנתא הבנק לא מאשר לו, כי אשתו לא עובדת. עשינו חשבון יחד איזה סכום הוא צריך לבנייה, יצא לו בפחות מ-200,000 שקל. נתתי לו מספר טלפון שיתקשר ונטפל בעניין, כמובן עם בקשה שיתפלל על הבת שלי. זה היה ביום ראשון, במהלך השבוע סידרנו לו את העניין. באותה שבת התארחו אצלנו ידידים, הם ראו את מיכל והם אמרו שיש להם מישהו שמתאים לה, והם יצאו. ושמונה חודשים לאחר מכן הוא הציע לנישואים, והם נישאו. וכאן בשבת האחרונה, 6 ביוני 2015, נולד לביתי מיכל בנה הראשון. מבחינתי אין ספק מה עומד מאחורי שלושת הסיפורים שסיפרתי. אולי יהיו כאלה שיטילו ספק וכאלה שילגלגו, אבל אם חלילה יגיעו למצב של כאב וחרדה וצער, הייתי מציע להם עכשיו את האופציה הזו. אני אומר לכם שזה יועיל, וכולכם יודעים שזה בטוח לא יזיק. אני רוצה להדגיש שאינני אדם דתי. אולי תשאלו אותי איך למרות הכל נשארתי חילוני. זו שאלה שאין לי תשובה עליה. אולי בגלל שאני פוחד מהתשובה, שהיא חזרה בתשובה. אולי זה יבוא יום אחד. בכל מקרה, תשמרו בזיכרון את הסיפור שלי. אם תשמעו על מישהו שהגיע למקום של ייאוש, פשוט תציעו לו את האופציה הזאת. אמץ אברך, הייתי קורא לסיפור הזה. למרות שאם אני חושב על זה, אני לא בטוח לגמרי מי מסייע כאן למי. אנחנו נשמע את השיר, ועוד מעט יש את טקס היברך או משהו כזה בבר מצווה. כעת מדבר רבת של חולון, רב נתן נטלדמן, וברגע שיהיה איציק אורלב יעשה את היברך שלו, אנחנו נתחבר לבר מצווה שלנו. כן, שלנו, מאזינים יקרים. ובינתיים ואכן פרנסתנו על הסיפור המדהים הזה, ותודה למודחי בלוי שהביא לי אותו.
פרנסתנו יורד חור חור והמלאיו ולא יצטרכו עמכו בסיסרו אל oy 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 ze ze loyle am achay oy oy ze ruchin oy panos sei mi od khod khod ve hamre yo lovo it star khu am kho besis ruve oy 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 ze lo ze loyle am achay oy be sein in de kholi shvish ze
אותך בתחום חבריך שתזכה שלח לך אנשים קדושת הבית
אנחנו שומעים את הרב לנדמן
וקדושה לשעתה לכן יש איתה ביקורים בזמן הזה כמעט את בית הכנסת הגדול השבת בני תורה יקרים קדושה לשעתה שיש גם קדושה היום על הביקורים תקיד את נכון תלחס בדף תלחס במסע החיים יש הרבה אבני פוקה ומכשול וממורות שזה היצר רוצה להפיל בשחר אבל אם זוכים להתקדש
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי.
כן, ועכשיו לסיפור. תראו, אני בשבועות האחרונים, אני עד להמון המון מקרים, לא יודע למה נפל עליי. של אנשים עם הפרעת אישיות, שאת זה אני אסביר גם במהלך התוכנית. ואני הגיע לי סיפור מאוד מיוחד, מאוד נדיר, כי זה מאוד נדיר שאדם עם הפרעת אישיות כותב סיפור. אבל תשמעו את הסיפור ותבינו, אני חושב שזה הפתרון היחיד, היחיד, אם יש בכלל פתרון להפרעת אישיות. אני כותב לך את סיפורי האישי ומקווה שתשמיד פרטים מזהים. הסיבה שאני מעלה אותו על הכתב היא בגלל התועלת שבו, הוא עלול להיות לתועלת לשני מגזרים. האחד, זוגות שיש להם בעיות בשלום בית, והמגזר האחר הוא יועצים העוסקים בשלום בית. ניסיתי לפני 10 שנים עם אישה טובה ונפלאה. היא הגיעה מבית חם וטוב. בהחלט הייתי צריך להרגיש בהר מזל. אני עצמי הגעתי מבית די קשה. הורים שרבו כל החיים אחד עם השני, עד שלא היה להם זמן להקדיש לילדיהם. די בכל אחת מהעובדות הללו להרוס נפש של אדם, וכששניהם באים ביחד, גם מריבות וגם חוסר תשומת לב, וגם פגיעות קשות, מילוליות ופיזיות, כדי להרוס את הנפש באופן סופי. וזה מה שקרה לי, וגם לכמה מהחי. גדלנו והתפתחנו לא טוב. מבחינה חיצונית היינו חכמים ונבונים, מתבטאים יפה, וגם מבחינה חיצונית היה לנו מה להציע, אבל מבחינת מידות ודרך ארץ עם הבריות, לא היה לנו הרבה מאיפה שיהיה לנו, עם כל מה שראינו זה את ההפך. הנקודה שלא היינו מודעים לכך, בישיבה אתה חי לעצמך, וגם אם יש לך בעיה של מידות, הכי הרבה מתרחקים ממך. הרוב נכנעים לך, הרוב נכנעו לי, ואני אפילו לא שמתי לב לזה. חשבתי שהם מכירים בצדקתי. אלה שהתרחקו ממני, פשוט לא ספרתי אותם. אם זה הפריע לי, אז גם דאגתי שיסבלו הם מזה. כיום אני יכול לדבר על הדברים בגלוי, כי אני מודע לעצמי. אז לא הייתה לי שום מודעות מה אני מעולל לכולם, ובמחשבה שנייה, בעיקר לעצמי. ואז התחתנתי. תראה, חיים ולדר, כמו תמיד, בהתחלה הכל היה דבש. בתחילה נראינו כמו זוגיונים, ובאמת הייתי הכי נחמד והכי מתחשב. אבל ממבט לאחור, כבר בתקופת האירוסין, אני זה שקבעתי את הדברים, והיא אמרה הן. לא הייתה לה בעיה עם זה, כי היא ממילא הייתה טיפוס גנוע ושלב. חיי הניסויים התחילו, המידות שלי החלו להתגלות. אני מוכרח לציין שלא הייתה לי מודעות למה שאני עושה. אבל זלזלתי באשתי, פקדתי עליה לעשות את רצונותיי. לא אפשרתי לה אפילו להשמיע את רצונותיה, ובוודאי שלא לבטא אותם, לקיים אותם. הייתי מבקר אותה ללא הרף, פוגע בה, מכנה אותו בשמות, ממש כמו שהתרגלתי לעשות לבחורים בישיבה. לפעמים אפילו הייתי זורק את האוכל שלה לפח. פוגע בה בכל הזדמנות. היא מצידה הפכה לאפרה דארה. השתדלה לעשות את רצוני כדי לא לעורר את חמתי. היא הייתה תמימה. היא חשבה שכולם כך חיים. היא גם האשימה את עצמה כאילו היא הבעייתית, ולא מצליחה להסביע את רצוני. נולדו לנו כמה ילדים והמצב שלי החריף. זה אומר שמבלי משים פשוט רדיתי בה, פגעתי בה, התעלמתי ממנה. ביקרתי אותה ביחידות ובפומבי, ובעיקר לא הענקתי לה מה שכל אישה זקוקה, יחס וחום. פשוט הייתי מרוכז בעצמי. נולדו לי עוד ילדים, המצב רק החריף. תשאלו מה יכול להחריף כאן? התשובה היא מצבי הנפשי. לא לחינם יש המכנים את מחלת הנפש בשם מחלת המידות. בשלב מסוים הפכתי לכפייתי. הייתי מוכרח לחוש שליטה. הייתי דורש דרישות לא הגיוניות רק כדי לראות שאני שולט. הייתי קובע לה מה תתלבש ולאן תלך. גרמתי לה לעזוב מספר מקומות עבודה. פשוט הפכתי את חייה לבלתי נסבלים. אני עצמי לא עבדתי בשום מקום. הייתי יושב כל היום במיטה. מדי פעם קם. לצאת, לפגוע באשתי, לבקר אותה, לצעוק על הילדים, ובאופן כללי, להרוס לכולם את החיים. ואז עשיתי טעות אחת יותר מדי. התפרצתי בקולניות, שברתי גם החפצים, דחפתי ופצעתי, קלות אומנם. אשתי והילדים נמלטו בבהלה לחדר המדרגות, והשכנים הזמינו משטרה. קיבלתי צו הרחקה לכמה ימים, וזה היה קו השבר של אשתי. היא פנתה למשפחתה וגוללה בפניהם את הקורות אותה מאז תחילת נישואינו. אם אני צריך לסרטט את קו השבר או את קו השינוי, תלוי בנקודת ההסתכלות, הרי היה זה הקו בו פנתה למשפחתה. אתה אומר את זה רבות. מסתבר שבני אדם יכולים לעולל לקרוביהם את כל הרע שבעולם, וכלל לא יהיה אכפת להם. אבל ברגע שמישהו בחוץ יודע את זה, זה כבר מתחיל להיות אכפת. משתי סיבות. בן אדם מרגיש חוסר נעימות מהסביבה, ואילו בקרב בני משפחתו הקרובה הוא רגיל. והסיבה השנייה היא שאחרים נותנים לבן אדם הנפגע כוח להתמודד. כוח שאין לו. הם גם מבהירים לו עד כמה חייו שונים משלהם ועד כמה הוא מחויב לשנותם. וזה מה שקרה לאשתי. פתאום התברר לה שלא אצל כולם הבעל משפיל את רעייתו, צועק עליה ופוקד עליה לעשות כל מה שהוא רוצה, כולל שגיונות וקפריזות. כמו כן, בני המשפחתה הודיעו לה וגם לי שמה שהיה לא יהיה עוד. הם הסבירו לי שההתנהגות הבלתי נסבלת שלי לא תימשך. כשראיתי כי קלטה אליי הרעה, הסכמתי ללכת ליועץ נישואים. כשבליבי אמרתי איכשהו נערבב אותו ונצלח את המשוכה הזאת, בליבי רתחתי על המשפחה שלה. גמרתי אומר בליבי להתנקם על התערבותם. כמובן שבשלב זה לא אמרתי דבר, ושיחקתי את המשחק. להיות אצל היועץ היה סיוט בשבילי, הוא שוחח עם שנינו וכל אחד לחוד, אך בתכלס ההתנהגות שלי לא השתנתה. היועצת שלח אותי לרופא שנתן לי כידורים נגד דיכאון ודברים אחרים. לא הייתה לי ברירה, אשתי התנתה את המשך שלנו בכך שאלך לרופא. אני ממשיך איתך עוד שנה, 5 שנים. עברו כך שאנחנו נודדים בין יועץ ליועץ. אני הולך ממש בלית ברירה, ורק יכולתי הייתי מתחמק מלבוא לפגישות. בתכלס המצב בבית לא נעשה יותר טוב. ואם אתה רוצה לשאול, חיים ולדר, למה? זה כי בליבי לא היה שינוי אמיתי. פשוט הייתי מי שהייתי קודם, רק ההתנהגות שלי כלפי חוץ או כלפי היועץ השתנתה כדי לשרוד. אך בליבי פנימה ידעתי שאני רק צריך לעבור את התקופה הזו ולהמשיך הלאה. ואז אשתי פשוט פתחה תיק גירושין. המצב הוא רע, אני הורחקתי מהבית. הפעם היא לא הסכימה ללכת יועץ נישואין. היא עמדה על גירושין בכל מחיר. ואני כמו שאני התחלתי להילחם, סירבתי לכל מהלך של גירושין, לא שילמתי מזונות, הודעתי לה לכולם כי לעולם, לעולם, היא לא תקבל גט. בקיצור, הלכתי והסתבכתי. מי היה מאמין שהפוך לסרבן גט? הקשר ביני ובין הילדים החל להתנתק, זה כבר באמת פגע בי, כי בסך הכל הילדים הייתי אבא די טוב. התחלתי להפעיל את כל העולם, אבל כולם הבהירו לי שכל עוד אני סרבן גט, אני בבעיה. ואז הגעתי אל יועץ, דווקא לא יועץ נישואים. נשלחתי אליו כדי להסדיר את המפגשים ביני לבין ילדיי. הוא שמע את סיפורי, וכמובן הצגתי רק את הצד שלי. הוא שאל כמה שאלות ותכף הבנתי שהוא קולט אותי. נפתחתי אליו, סיפרתי לו על הכל, על הניתוק, על הסרבנות, על הילדים. אז הוא שואל אותי, תגיד לי, מה היא טוענת עליך? היססתי מעט, הוא אמר לי, הרי ממילא אשמע ממנה, בוא תספר לי מה היא תגיד, ותענה על זה. אחרי רבע שעה בנעמתי לו פחות או יותר מה היא טוענת, וכמובן עניתי לו את תשובותיי. הוא מפסיק אותי ושואל, תגיד, אתה רוצה שאשתך תחזור אליך? בטח, אמרתי, עד כמה אתה רוצה מאחד עד 100? 100, אמרתי לו. אשתך אישה טובה? הוא שואל. מאוד, אני אומר לו, אבל יש לה יועצים רעים. תגיד, אתה מבין שהיית בעל דפוק לגמרי? הוא שואל אותי בישירות. אפשר לומר, עניתי, אבל אני מוכן להשתנות. את זה אתה אומר כבר 5 שנים לכל הייעוצים ולכל המומחים שהייתם איתם, אבל זה רק בדיבור. יש רק דרך אחת בה ניתן להחזיר לך את חייך, אשתך וילדיך, והיא דרך קשה עד מאוד. אם תסכים, תקבל את חייך בחזרה. אם לא, אתה תדרדר. יכפו עליך גט. אתה תהיה ללא אישה, ללא ילדים. וגם אף אחד לא תסכים להתחתן איתך. כי מי מוכן להתחתן עם אחד שלא נותן להשתחרר ממנו? מה אני צריך לעשות? שאלתי. קלטתי אותך, הוא אומר. אני חושב שאין לך ברירה. אתה צריך להיות עם אקדח טעון מול הרקה. אם אתה פשוט תיכנע קנייה מוחלטת ותשים את ההנהגה בידי אשתך, ואף תיתן למישהו לפקח על זה עם אקדח טעון, לא אמיתי, וירטואלי, ברקה השנייה, רק אז יש לך סיכוי. אתה רוצה שאני אשפיל את עצמי לגמרי? אני אומר לו. כן, הוא אמר, אם אתה קורא לזה השפלה, אז זה יהיה מחיר. אבל בניגוד למצבך כיום, אם תיתן את השליטה לידי אשתך, אף אחד בעולם לא ידע את זה. רק אתה ואשתך, שבוודאי לא תשתמש בכוחה כדי להשפיל אותך. אתה מכיר אותה, היא לא תעשה את זה. היא רק תדאג שאתה לא תשתמש בבעיה שלה כדי לפגוע. למה אתה חושב שזה יעזור? אמרתי לו. אני טיפוס שרק בטוב אפשר ללכת איתי. זה מה שאתה חושב, הוא אומר לי. במשך שנים הולכים איתך בטוב וזה נשאר רק בתיאוריה. דווקא איתך צריך ללכת בחוזק יד ועם גבולות, כמו ילד. זה יהיה קשה לך לוותר על השליטה, אבל רק זה יחזיר לך את כל מה שאתה הולך לאבד בחיים. חשבתי קצת יחד איתו, באמת מה שהיה קשה לי זה לאבד את השליטה. בכל הזמן הארוך הזה עשיתי קומבינות, הבטחתי, השתדללתי, אבל בתוכי פנימה שאפתי לשוב ולשלוט כבעבר. לא יכולתי לחשוב על כך שמבעל שעשה כל מה שרוצה וכולם פחדו ממנו, אני אהפוך לסמרטוט. הוא ישב והסביר לי שמי שמתנהג כמוני הוא סמרטוט. מי שפוגע באישה, מי שמעליב ומשפיל, הוא סמרטוט. ומוטב לי להפקיד את גורלי ואת השליטה על עצמי בידיים טובות של אשתי, שהיא טובת לב ולעולם לא תשפיל איתי. אמנם אני אשלם מחיר מסוים, אבל ארוויח את חיי בחזרה. ביקשתי לחשוב על כך, עשיתי עוד כמה ניסיונות שלא צלחו, לחזור או לפחות להיפגש עם הילדים, אבל המסיעות האלה רק יראו את מצבי, ובסוף הבנתי שהדרך שהוא מציע היא היחידה. הוא ערך חוזה בניהול בן אשתי. חזרתי הביתה, כנוע ומושפל, עם 2 אקדחים מכוונים לרקה. ההתחלה הייתה שקטה. קיבלתי בחזרה את הבית החם, את האישה הטובה, אך ידעתי בסדר ליבי שאינני שולט עוד. זה היה קשה מנסו. לאחר שבועיים ניסיתי לחזור ממה שהייתי. העירייה באה מיד. טלפונים מכל הכיוונים, הבנה שאני הולך לשלם על מעשיי אם לא אצעד לאחור. היו עוד 2 או 3 ניסיונות ולאחר מכן נכנעתי סופית. בתחילה חשתי כמו עבד, כנוע, מושפל, מובס, ועוד על ידי מי? על ידי אישה שתמיד שלטתי בה. אך מאותו הרגע ששלמתי עם זה, עתת גיליתי שהיא איננה משתמשת בכוח שלה לרעה, היא איננה משפילה אותי, כי אם להפך, היא איננה פוקדת עליי דבר. היא מכבדת אותי. היא אומרת לי מילים טובות. היא נותנת לי את הכבוד של אבא, של בעל. לפתח חדרה אליה התובנה שהיא כלל לא מתכוונת לשלוט עליי, ורק שומרת על שליטתה בחייה. הבנתי שכל האקדחים במרכאות הללו הם להגנתה, ולא כדי להתקיף אותי או לשלול ממנה את השליטה על חיי. והבנתי שבעצם האיש שהכי נשמר כאן לידי האקדחים האלו הוא אני. הבנתי שהיועץ הזה נתן לנו את הדרך היחידה לשמור על חיי הנישואים שלנו שנפגעו קשות בגלל מחלת השליטה שלי, דרך שנועדה למנוע ממני את השליטה הלא נכונה בחיי אחרים. עברו שנתיים מאז, שום התפרצות, שום ניסיון שליטה, אבל אני מרגיש כמו נרקומן שנגמל מסם ששמו שליטה. שוב אינני מרגיש מושפל ושוב אין לי צורך לשלוט על אחרים ולהשפיל את הקרובים לי. כמו נרקומן שלעולם אסור לו להאמין שהוא מחוסן, גם אני חייב תמיד לחשוד בעצמי שיום אחד יצוץ היצר הזה לשלוט על חייהם של אחרים, ולכן אני מקווה שאשתי לא שוכחת את האקדח המדומה שבידיה. כאן מהמקום הזה של בעל ואבא שילדיו ואשתו מכבדים אותו ולא פוחדים מפניו או מפני התפרצויותיו, בעל ואבא שמכבד את אשתו וילדיו ומקבל כבוד אמיתי ולא מדומה, אני מעלה את הדברים על הכתב כדי לפרסם שיטה חדשה וטובה שאותה נדמה לי לא נותנים בשום מקום. יוצאי ניסויים מנסים לעשות פשרות, להיכנס למריבות הקטנות ביותר. זה נכון לרוב המקרים בהם בני אדם פשוט לא מוצאים דרך להסתדר, אבל במקרים כמו שלי, במקרים של הפרעת אישיות, כשאחד הצדדים פשוט יש לו את הבעיה הזאת, הדבר היחיד שצריך הוא להוציא את השליטה מידיו ולהעביר לצד האחראי. זה מה שנעשה לי, ואני מודה לבורא עולם ושל השליח שלו, אותו יועץ שאיננו יועץ ניסויים כלל ועיקר, שלקחו ממני את מדותיי הרעות ונתנו לי במקומם עושר אמיתי, כבוד אמיתי, והעיקר אישה טובה ונאמנה, וילדים שמכבדים את אביהם בלב שלם. אני רוצה להקדיש שיר לאשתי שהלכה איתי כברת דרך ארוכה ונתנה לי את ההזדמנות. שיר של ארז יחיאל, בטוב וברע.
מבקש בדמעות לטוב לילדיך מלא משאלות, אנא הקשב אלוהי הבריות, בכל הזמנים ובכל הדרכים שמור מעלה
כל חי תמיד איתי כל חי.
עכשיו איתכם עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד
שלי התרחש לפני שנים רבות, ורק כעת אני יכול לספר אותו מהסיבות שניתן יהיה להמשיך להבין בהמשך. למעשה הסיפור עוסק בסוכה, אבל כל אחד יבין שהמסר שלו נוגע לכל ימות השנה. אני חשמלאי, לא חשמלאי של קצר פה ושם, אלא של פרויקטים גדולים, בניינים, הרחבות, מוסדות וכדומה. לפני כ-10 שנים עשיתי עבודות חשמל במבנה קיים, אצל דייר שהוסיף שתי קומות על הגג. למעשה קומה אחת הייתה קומת דיור, ואילו בקומה השנייה היה חדר קטן וגג שהסתרע על פני כל הבית. גג ענק. הוזמנתי לשם על ידי קבלן שאיתו עבדתי. קבלן שבלי בניינים גדולים, שביקש ממני באופן אישי לעשות את העבודה הספציפית הזו ששתי הקומות האמורות, כמובן עבור תמורה הולמת. התחלתי לעבוד בחודש אלול במקביל לעבודות הבנייה.
חדשות כל חי, מבזק מיוחד.
שלום וברכה, מבזק מיוחד בעקבות פיגוע ירי בצומת שבות רחל. נמצא איתנו כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר על קו הטלפון. ערב טוב. קובי איתנו? הפרטים שידועים כרגע שבאירוע ירי בצומת שבות רחל נפגעו שלושה אנשים, מתוכם אחד במצב קשה. כתבנו לענייני צבא הביטחון קובי פינקלר מיד איתנו על קו הטלפון עם הפרטים. נשמע אותו מיד בהמשך, ניכנס שוב לשידור.
למעשה קומה אחת הייתה קומה דיור, ואילו... למעשה הסיפור עוסק בסוכה. אבל כל אחד יבין שהמסר שלו נוגע לכל ימות השנה. אני חשמלאי. לא חשמלאי של קצר פה ושם, אלא של פרויקטים גדולים, בניינים, הרחבות, מוסדות וכדומה. לפני כ-10 שנים עשיתי עבודות חשמל במבנה קיים, אצל דייר שהוסיף שתי קומות על הגג. למעשה קומה אחת הייתה קומת דיור, ואילו בקומה השנייה היה חדר קטן וגג שהסתרע על פני כל הבית. גג ענק. הוזמנתי לשם על ידי קבלן שאיתו עבדתי. קבלן שבלי בניינים גדולים. שביקש ממני באופן אישי לעשות את העבודה הספציפית הזו ששתי הקומות האמורות כמובן עבור תמורה עולמת. התחלתי לעבוד בחודש אלול במקביל לעבודות הבנייה. וכשהגיע חודש תשרי, הדברים נעשו לוחצים יותר. בעל הבית התכוון לסיים לפני ראש השנה, והתאכזב. סוכות בשבילו היה הדדליין האחרון. הוא הסביר לי שהוא מתכנן לעשות את כל הגג, סוכה ענקית, מפוארת, ולארח את כל משפחתו וקרוביו. ולכן הכל יהיה חייב להיות מוכן עד לחג הסוכות. עבדנו מסביב לשעון כשבמקביל אליי עובדים בעלי מלאכה שונים, דייחים, רצפים, אנשי אלומיניום ומדרגן. אולי אתה לא מכיר את המקצוע הזה, אבל מדרגנים אין הרבה. זה מקצוע מחייב מקצועיות ודיוק, שכן מדרגות זה משהו שחייב להיות אחיד. ועם זאת לגשר בין שני מקומות, אין מקום לטעויות, ולכן נדירים המדרגנים. הוא עשה את המדרגות בין הקומות והיה אמור לרצף אותם יחד עם הגג בשיש יקר מעין כמותו. השיש כבר נקנה על ידי בעל הבית והוא עלה לגג על ידי מנוף בשני הרמות כבדות. עבדתי ובמקביל עקבתי בהערצה אחרי עבודתו המדויקת של המדרגן. העבודה התקדמה במהירות בין ראש השנה ליום כיפורים. ובינתיים בקומת המגורים, בני משפחתו של דוד, בעל הבית, חיו את חייהם כרגיל. מדי פעם היה אחד הילדים עולה למעלה לעקוב אחר העבודה, אנו היינו שולחים אותם חזרה מחמת הסכנה, והם היו עולים וחוזר חלילה. בין ראש השנה ליום הכיפורים עבדנו בצורה מטורפת. אני כבר הכנסתי את כל החוטים, התחלתי לארגן את הלוח הראשי של החשמל. המדרגן סיים לרצף את הגג בשיש יקר, שכמותו משתמשים רק בחדרי סלון. הערתי על כך לבעל הבית, אך הוא אמר לי שהסוכה בשבילו חשובה לא פחות מהבנייה, ורוצה לעשותה כמו סלון מפואר. כשהגיעו הנגרים ראיתי על מה הוא מדבר. הם הקימו סוכה מדהימה, עם קרשים חזקים, יקרים, צבועים יפה. אחד מהם סיפר לי שמחירם עולה על לבנים הכי יקרות בשוק. למשל, זו הייתה בנייה של ממש עם חלונות, דלתות, מטבח קטן. הבנתי מה הוא תכנן כאן, ודי הרצתי אותו. אני עצמי הכנתי קונסטרוקציה שלמה לסוכה. דאגתי שכבלי החשמל יגיעו לכל מקום, עם שקעים מתאימים, לתאורה, למכשירי חשמל, ואפילו למזגן. לאחר יום הכיפורים עבדנו על הפיניש. זו הייתה עבודה תזזיתית, הרבה עצבים באוויר, הרבה מתח. היה ברור שיש לנו רק יומיים להשלים את כל העסק. ויום לפני חג הסוכות, היה זה בשעת בוקר, 9 כמדומני, אני שומע צעקות מלמטה. שקרן! שקרן! בתחילה חשבתי שזו עוד אחת מהמריבות הרגילות, המתח בין אנשי עבודה, אבל הצעקות לא פסקו. שיבוא עכשיו, הוא שקרן! היו אלה צרחות שהדהדו בכל הרחוב. ואז הטון עלה ונסע מאיים ממש. היה ברור שמישהו למטה השתגע. החלטתי לרדת קומה, לבדוק מה קורה, ומה שאני רואה זה את המדרגן עומד מול דוד, בעל הבית. פניו אדומות כסלק, קצף יוצא משפתיו, והוא צורח אחוז טירוף. הוא שקרן, הוא גנב, הוא הבטיח לי. ודוד ובני משפחתו עומדים מולו חסרי עונים. בעל הבית ניסה להרגיע אותו. זה בסדר, הוא יבוא עוד 5 דקות. תרגע, תשתה משהו, הוא בדרך. הוא נתן לו כוס מים. המדרגן פשוט הטיח אותה בחוזקה על הרצפה והתפוצצה לאלפי רסיסים. בדרך כלל אני נחשב לאדם עם תושייה, אבל כאן נכנסתי להלם. כבר ראיתי בחיי בעלי מקצוע מתרכזים, מרימים קול, ואפילו נוטשים את אתר העבודה. אבל בן אדם כל כך כועס, לא ראיתי מעודי. הפנים שלו היו מעוותות מכעס, וכולו נראה כמו פצצה שעומדת להתפוצץ בכל רגע. ילדיו של דוד עמדו החמומים וחברים. האמא שלהם הבריחה אותם לתוך הבית ונעלה את הדלת. אבל נער אחד בן 16, בנו הבכור של הבעל הבית, נשאר. בשיאו של הכעס, מי מגיע? אם לא הקבלן? הוא שמע בטלפון שהאיש כועס ורץ להרגיע אותו. אבל מה שקרה? זה בדיוק ההפך. אתה שקרן, אתה הבטחת לשלם לי בתום העבודה, אני סיימתי כבר לפני חצי שעה, אתה לא שילמת לי. זה בסדר, רק רציתי לעבור על העבודה. הנה התשלום אצלי, אמר הקבלן בשלב חבילה ומלאה מזומנים. הוא לא לקח אותה. אתה שקרן, מנובל, לא רוצה לעבוד איתך, אתה הבטחת, אני מחכה כבר חצי שעה לכסף שהבטחת לי. רק לפני 10 דקות הודיעו לי שסיימת, תבין, שאני אבין, אתה שקרן, אני לא רוצה לעבוד איתך יותר. כאן הקבלן התרגז ואמר 4 מילים, ובטוח שהוא לא ידע למה יובילו. תעשה מה שאתה רוצה, אמר. הפנים המעוותות שבעל המלאכה התעוותו פי כמה. שאני אעשה מה שאני רוצה? בסדר. הוא לקח פטיש ענק, רץ לגג, וכולנו התחלנו לשמוע כל חבטות הזאת. אתה לא תאמין מה אני מספר לך. הבן אדם החל לשבור את כל הקרשים של הסוכה. אני לא יודע מה נתן לו הכוח. השרירים שלו או הכעס שלו. אבל שניהם התחברו לכלל מכונת ערס אנושית. בתוך 60 שניות לא היה קרש אחד שלם. הכל התמוטט. אבל הוא לא סיים. ב-60 השניות הבאות הוא ניתץ את כל מדרגות השיש היקרות שאותם ריצף בעמל קוריו. בימים האחרונים הוא לאחר מכן החל לרד במדרגות. שהוא נותן מכה אדירה בכל מדרגה. והשיש מתנפץ, ועוד מדרגה, וככה את כל שתי הקומות, והכל לעינינו. הבאתי בו מלמעלה, פשוט עקבנו איך הוא מנפץ מדרגה אחרי מדרגה, השיש הכי יקר שיש. עמדנו שם, בעל הבית, דוד, הקבלן, העוזר שלו, שני פועלים ערבים, ואני, החשמלאי. בשלב מסוים רציתי לעצור בעדו, אך הקבלן עצר אותי. הוא ללא שליטה. החיים שלך חשובים יותר, אמר, ועצר אותי ממש בגופו. הבן אדם סיים את מסע הערס הבלתי נתפס שלו, לקח את התיק הכבד, יצא החוצה, השקפנו עליו מלמעלה, הוא בעט בכמה רכבים, ומרוב כעס גם שבר את הפנה של הרכב שלו בביתה עוצמתית. נכנס לרכב, ובלילה צמיגים נסע משם. אני זוכר את השקט, דממה, הלם, 10 נפשות, 6 בעלי מלאכה, בעל הבית, ועוד נער בן 16, בנו של בעל הבית. כולנו היינו המומים. את השקט הפר כל בכי של אם המשפחה. אב היה הראשון שדיבר. הוא אמר, אנחנו צריכים לעלות למעלה לראות מה הוא עשה. מראה ההרס היה נורא. לא נותרה כמעט מרצפת אחת שלמה. קרשי הסוכה היו מנופצים. היה ברור שחלום הסוכה של בעל הבית נגוז ואיננו. סוכת דוד נופלת. כולנו רעדנו. ידענו שמה שראינו כאן לא נראה לעולם. מחזה בלתי נתפס של חיית אדם, של כעס בלתי נשלט. אתה חייב להתקשר למשטרה, אמרתי. דוד, בעל הבית, אמר, לא, את זה אני אעשה אחר כך, אני חייב להקים את הסוכה, למחר. אני הזמנתי המון אנשים לסוכות. מה סוכה? אמרתי לו, איזה סוכה? זו עבודה של שבוע לפחות. תביא לכאן את הנגרים, אמר דוד לקבלן, הם יקימו את זה באופן פרוביזורי, העיקר 4 דפנות וקרשים למעלה. ומה עם הריצוף? שאלתי. תביא פועלים, כך אומר לקבלן, שהם יפנו את ההריסות, אני אעשה רצפת PVC, אחרי סוכות נדאג לריצוף חדש. נו, למה אתה מחכה? מחר סוכות. אני לא יודע מה המם אותי יותר. מתקפת הכעס שראיתי או תגובתו היעילה והעניינית של בעל הבית. הלכתי משם, לא לפני שאמרתי לבעל הבית לשוחח עם בנו המתבגר שראה את המחזה. זה עלול להשפיע עליו, אמרתי. קח רגע מנוחה מהסוכה, תרגיע אותו, זה הנפש שלו. פה זה דיבר אליו. אתה באמת חושב שזה עלול להשפיע עליו, אמר? תגיד לי, אתה לא חושב ככה? לי זה עשה טראומה, תחשוב מה זה עשה לנער הצעיר הזה. אתה צודק, נהנח האיש. אני אדבר איתו. יצאתי משם, והמראה זה לא עזב אותי לכל חג הסוכות. האמת? המראה הזה לא עזב אותי עד היום הזה. התפרצות כעס שכזו לא ראיתי עד לאותו רגע וגם לא מאז. תמיד שאלתי את עצמי, האם בעל הבית התקשר למשטרה בסופו של דבר? האם הצליח להקים בחזרה את סוכתו הנופלת? אבל בעיקר עמד מולי פרצופו הנדהם של הנער. הנפחד. שאלתי את עצמי, האם הוא התאושש מהטראומה הזו שאפילו אני לא שוכח ממנה? כך עברו להם 10 שנים שבמהלכם לא פגשתי את דוד ולא את המדרגן. האמת שגם את הקבלן לא יצא לי ממש לפגוש למרות שעבדתי בשירותו. הוא גדל מאז, התפתח, אני עמדתי מול מנהלי העבודה משניים ולא מולו ממש. אבל תמיד היה רשום בראשי שברגע שאפגרוש באחד מהם, אשאל מה היה המשך של האירוע המדהים שהייתי עד לו. לפני מספר חודשים זה קרה. ישבתי באיזו שמחה, ולפתע אני קולט במרחק מספר שולחנות ממני דמות מוכרת. התקרבתי לכיוונה. הדמות שוחחה עם אדם נוסף, וככל שהתקרבתי, הבנתי שגם אותו אני מכיר. אבל לא האמנתי למראה עיניי. היה זה דוד, בעל הבית שסוכתו נפלה. אך מה שימם אותי היה איש שישב מולו ודיבר איתו בידידות שאין למעלה ממנה. היה זה המדרגן. לאחר כמה רגעי היסוס התקרבתי אליהם, התיישבתי מולם ואמרתי, שלום. שלום, הם ענו לי בנימוס. אתם מכירים אותי? שאלתי. הם התבנוני בפעם ופעמיים. לא, אמר המדרגן, אני לא מכיר. לא, אמר דוד, אולי תעזור לנו מאיפה? 10 שנים, אמרתי, מישהו שבר לך את הסוכה, את המרצפות, את המדרגות. זה מישהו שאתה לא אמור לשבת איתו ולדבר איתו בכזו ידידות. הם הביטו בי המומים ולא אמרו כלום. אני החשמלאי אם לא זיהיתם. לשניהם נפל האסימון בשנייה. מה שלומך? אמר דוד בשיא הטבעיות. אתה בחור טוב, אמר המדרגן, כאילו שמחמאה כזו מפיו הייתה באמת מחמאה. תקשיבו שניכם, אמרתי, אני כבר 10 שנים המום ממה שראיתי, אבל אני חושב שההלם הכי גדול שלי זה לראות אתכם מדברים כאן, כאילו אתם חברים כבר כמה שנים. אנחנו באמת חברים כמה שנים, אמר דוד. מוטי, אתה זוכר כמה? 30 שנה, אומר המדרגן. אנחנו עמדנו יחד, ומאז יש לנו קשר טוב. מה 30 שנה, אמרתי? לפני 10 שנים אתה עשית לו נזק של 10,000 שקלים, אם לא יותר, אז איזה מין חברים טובים אתם? כן, אמר דוד, כולו זורח. את הטובה הזו אני באמת לא אשכח לך. טובה? לספר לו? ספר. מגיע לו. כאן החל דוד לספר את סיפור סוכתו הנופלת. סיפור שלא שמעתי מימיכם. מאז ילדותי, סיפר דוד, הייתי ילד ונער כעסן. בלי לפרט, אפשר לומר שהרסתי לעצמי הרבה בשנות ילדותי. עפתי מכמה בתי ספר, הכל בגלל מידת הכעס ששלטה עליי. גם מהישיבה אני עפתי, ובשלב מסוים ביותי נער בן 17, לקח אותי אבי אל מרן הסטייפלר והציג לו את הבעיה שלי. הסטייפלר הורה לאבי לצאת, ואז אמר לי, תגיד, אתה ראית פעם איך נראה מישהו שכועס? לא עניתי. ואז מרן הסטייפלר החל לעשות מולי במשך דקות ארוכות פרצופים נוראים. הוא יקם את פיו, פקח עין אחת, סגר את השנייה, רשף מזעם, נראה כמו האיש הכי מפחיד בעולם. וכשסיים אמר, ככה בדיוק נראה בן אדם כועס. בפעם הבאה שתכעס, תזכור איך שזה נראה. מי שלא שולט בכעס שלו לא יכול להתחתן, ואם מתחתן הוא מתגרש, והוא לא מצליח בשום דבר שהוא עושה, אמר, ושילח אותי מעל פניו. המפגש הזה שינה אותי. בכל פעם שהתחלתי לחוס, נזכרתי בפרצופים שעשה לי מרן הסטייפלר, ופשוט חדלתי, לפני שבכלל נכנסתי לכעס. זה גרם לי לשליטה. התחתנתי, הקמתי בית, הצלחתי לא רע בחיים, דבר שלא היה קורה אם לא הייתי שולט במידת הכעס. אם חשבתי שנפטרתי מהתכונה הזו, לפתע התברר שהיא הופיעה אצל בני בחורי. בתחילה לא ידעתי כיצד לנהוג מולו. אבל אבי הוא זה שהזכיר לי. זה פשוט אתה במעדורה בטרייטה. מסתבר שהגנים עושים את שלהם. כשהיה בני בן 12, ניסיתי לעשות לו את הפרצופים הללו. אבל מסתבר שלא היה לי את היכולת שהייתה למרן הסטייפלר, זכרו יגן עלינו, או שלא הייתה לי השפעה שהייתה לגדולי ישראל עליי. בני בחורי הלך והסתבך, עבר תתים, אחר כך ישיבות, הוא לא הצליח להתמודד עם מידת הכעס. וזה עלה במוחי רעיון. אם לא הולך בכאילו, אני אעשה את הדבר האמיתי. פשוט לקחתי את הרעיון הנשגב של מרן הסטייפלר. צעד אחד קדימה. חשבתי על משהו גדול כביר, משהו שיותיר חותם לכל החיים. וזה קרה בדיוק בשעת הבנייה. מוטי הוא ידיד שלי. שיתפתי אותו בבעייתי ולאחר מכן ברעיוני. הוא בתחילה היה עמום וסירב. הוא לא חשב שזה יעבוד וגם לא ידע בדיוק איך כועסים. אבל אני בשלי. אף אחד לא יעשה את זה בשבילי. ביקשתי. ואז הוא אמר לי, אתה יודע מה? בעצם אני כן יודע איך עושים את זה, והזכיר לי איזו התפרעות שלי בימי הישיבה הקטנה. אתה זוכר את זה? איך אפשר לשכוח? הוא אמר, בחיים אני לא אשכח. סיכמנו על הסוכה, על הריצוף, על המדרגות. אולי זה היה נראה לך משהו יקר, אחלו היו שעריות סוג ג' הוא השיג לי מסוף העולם. גם את הקרשים של הסוכה הוא שבר בבסיס שניסור אחד פתר את הבעיה. כל האירוע חסר השליטה היה הצגה אחת גדולה. רציתי משהו שלא ימחה לעולם, ואני חושב שזה בדיוק מה שקיבלתי. מופע אימים של אדם כועס. הסתרר שקט, לא האמנתי למה אני שומע. זה עזר? שאלתי. אתה אפילו לא מתאר לעצמך כמה שזה עזר. אני כעת נזכר שאמרת לי שזה עלול להשפיע על הנער, ואני חשבתי בלבי מהפה שלו לשמיים, הלוואי שזה ישפיע על הבן שלי. וזה כל כך השפיע, הוא עצמו ניגש אל היום לאחר מכן ואמר לי, אבא, אני יודע שגם לי יש את הבעיה הזו, תעזור לי, אני רוצה לצאת ממנה. שלחנו אותו לטיפול בשליטה עצמית, שהצליח לשנות אותו מקצה לקצה. הוא גדל, התחתן, הוא כבר אב לשני ילדים. הוא פשוט תיקן את מידותיו, בדיוק כפי שאני עשיתי, אבל האמן לי, הטיפול היה רק לי. הרצון שלו להשתנות שנבע ממחזה האימים של אדם כועס, עשה את רוב העבודה. זה הסיפור. אני חושב שלא צריך להכביר מילים על המסר שלו, על מידת הכעס והדרך לשנותה. אני יודע אם היה צריך להרגיע לרמה כזו של הרס, אבל אין ספק שהטיפול הכי טוב במידה רעה זה להציב מראה מול בעל המידה, שירגיש איך זה נראה. בחוכמתו הצליח בעל הבית להפוך את סוכת דוד הנופלת לסוכת שלום לדורות. מסתבר שאני לא היחיד, יש עוד כמה שהיו בסיור הזה. שאני אומר לכם, אם אני אומר לכם לא סתם סיור, אז תשמעו לי. ומישהו גם הביא לי את הטלפון שלו, 054-846-7903. אני מדבר על הרב בן ישר, 054-846-7903. אם אתם רוצים בשביל הילדים שלכם באמת לדעת להרגיש, אני נתן לי להרגיש מה זה המקדש, מה זה העזרה, מה זה מחוץ לחומה, מה זה לפני החומה, ומעבר לזה גם סיפורים של חיים, שאחד מהם אני אומר לכם שבוע הבא תזכרו אחד הסיפורים. אבל שבוע סיפור אחר גם מאוד מאוד מרגש, מאוד רגיש גם. בואו נתחיל. אני לא יודעת אם הסיפור שלי שווה פרסום, כי הוא סתם סיפור על אישה אחת בלתי חשובה, אבל אני מוצאת לנכון לכתוב אותו, כי אני מאמינה שהוא יגע ללב של הרבה מהקוראים שלך. גדלתי בבית שקט עם הורים שקטים ודי מרובעים. הם היו אנשים טובים שעבדו הרבה והרוויחו מעט. לא היו להם קשרים, וממילא גם לא זכו לשום פרוטקציות. להוריי היו 5 ילדים כשאני השלישית, ילדת סנדוויץ'. אבל אל תדאג, לא היה מי שילחץ מלמעלה או מלמטה. כי כולנו היינו די שקטים, לא מציקים, לא מופרעים. היו ילדים יחידים להוריהם, כך שמשפחה גדולה לא הייתה. בעצם לא הייתה משפחה בכלל, חוץ מאנחנו ואנחנו. גם חברים לא היו, חוץ אולי מחברים בבית הכנסת, שגם הוא לא היה יותר מדי בולט. אבי היה צעיר שם, כל השאר היו זקנים. נסה לדמיין לעצמך משפחה לא ידועה, ללא קשרים, ללא תאורה. זו הייתה המשפחה שלנו. האמת שבילדותי לא הרגשתי בזה. אך כשנכנסתי לסמינר קלטתי שאנחנו פשוט בודדים. די היה להקשיב לסיפורי חברותיי, על המשפחות הענפות שיש להם, על השכנים, החברים של ההורים, כדי להבין שאותנו שכחו איפשהו. בעצם לא היה שום צורך לשכוח, כי מעולם לא היה מי שזכר אותנו. שנים אחר כך הבנתי שאחיי גדלו די בשולי החברה, כלומר הם נולדו בישיבות די טובות, אבל לא היה להם את האישיות ואת הידע לקשור קשרים חברתיים, כך שאם היית שואל עליהם, מחצית היו אומרים שלא מכירים, מחצית אחרת היו אומרים דברים טובים בגלל שהם לא מכירים. לא יודעת איך אצלנו להיות משפחה כזו, ללא חברים, ללא קשרים, ללא שום משהו שיבליט אותנו וייתן לנו את המקום שלנו. אחי הקטנה שונה מעט, הוא כן הצליח להתחבב בחברה. אפילו הביא חברים הביתה, שזה היה משהו שפשוט לא הכרנו. הוא גם התארח אצל אחרים, ובאמת הוא הצליח יותר מכולנו לכל אורך החיים שלו. אבל את המחיר אנחנו שילמנו, כי בשלב מסוים הוא קלט שהמשפחה שלנו היא לא משהו שמעניין אותו. פשוט היה עם החבר'ה. כשהתחתן התיישב בעיר אחרת, היה מגיע פעם בשנה לכמה שעות לבקר. אבל אני מקדימה את המאוחר. שני אחיי הגדולים נותרו רווקים עד גיל מאוחר.
אני התחלתי שידוחים בגיל 23, כי חשבתי שאולי הם התחתנו וחבל לעקוף אותם, עד שהם עצמם לחצו עליי להתחיל בשידוחים. הם אמרו שלא נורא שבא תוקפת בן. אז עקפתי, התחלתי בשידוחים. ההורים שלי לא היו בעניינים גם ככה, ובטח שלא ידעו מה זה שידוחים, מה לברר, איפה לברר, איזו שיבה היא לעניין ואיזו לא. הם פנו לכמה שטחנים, ואלה אמרו מה שאמרו, וההורים שלי האמינו, כי ממילא לא היה להם איפה לברר. נפגשתי עם שתי בחורים שלא רצו אותי אחרי פגישה ראשונה, ואז הציע לי בחור שדווקא כן רצה להמשיך אחרי פגישה ראשונה. האמת שהוא לא כל כך התאים לי, אבל לא ידעתי את זה. כלומר, לא היה לי מושג שיש עוד בחורים בעולם שאולי מתאימים לי. אולי הוא היה בחור שונה מאחים שלי ונראה גם מנהיג כזה. אז הסכמתי להמשיך, למרות שהוא לא מצא חן בעיניי מההתחלה. אחרי כמה פגישות התארסנו. לרוסין היו המון מהמשפחה שלו ורק המשפחה שלי. לא שכנים, לא חברים, לא כלום. כבר לאחר האירוסין הוא החל לדבר נגד ההורים שלי. הוא אמר שהם טיפשים ומרובעים. רציתי לומר לו שהם אמנם מרובעים אבל בכלל לא טיפשים, אבל העדפתי לשתוק כי הייתי טיפוס ששותק. לקראת החתונה ראיתי כמה מידות טובות לא טובות שלו, אבל לא חשבתי אפילו בכיוון של להגיד משהו למישהו, כי גם לא היה למי. אחרי החתונה זה נהיה סיוט גדול יותר. הוא פשוט דרך עליי, ביזה אותי, העליב אותי בכל הזדמנות, הוריד את הביטחון העצמי שלי לאפס. צחק עליי, העביד אותי, לא אמר לי אפילו מילה אחת טובה. מבית רגוע שלב שלא ראיתי בו אפילו טיפה תרה בכל ימי חיי, לא להג, לא ציניות, לא צעקות, הוא בטח שלא מכות. הושלחתי לחיים שכלל לא הכרתי, עם כל הדברים ההפוכים ממה שהורגלתי. אני עצמי השתלבתי בעבודה טובה במחשבים, ומכיוון שהייתי די מוכשרת, רווחתי בכלל לא רע. את הכסף הייתי מוסרת לו, והוא היה עושה בו כתוב בעיניו. הוא היה קם מאוחר, בקושי לומד משהו, בכלל לא עובד. כל הזמן שלא ישן ולא היה מחוץ לבית, היה דורך עליי ומעליב אותי. ואני נסעתי את חרפתי בדומיה. נולדו לנו שני בנים, בן ובת. אני חייתי חיים בלתי אפשריים, ואפילו לא ידעתי על כך. כשהבן שלי הגיע לגיל 3, הוא החל לפגוע בו, במילים, במכות. הבנתי שאני צריכה לעשות משהו, אבל לא ידעתי מה. רק כשהגיע לגיל 4, הייתי במקרה, ואין מקרה בעולם, באיזה קורס להעצמה, ומישהו סיפרה לי על משהו שקרה לה בחייה, וכולם הזדהו איתה. אני הבנתי שמה שהיא מספרת, אפילו לא מתקרב ל-10% ממה שאני וילדיי עוברים. באתי בשקט לזו שמסרה את השיעור. רבנית יראת שמיים. סיפרתי לה בייסוס שנראה לי שמשהו לא תקין אצלנו. היא הקשיבה לי. אני בכיתי והוצאתי את כל מה שקורה לי. היא נראתה נדהמת. לא האמינה שדבר כזה יכול להתרחש. כשסיימתי עודדה אותי וביקשה ממני רשות שבעלה, רב השכונה, יפנה לבעלי. היססתי, אך היא אמרה לי שיותר גרוע ממה שיש לי לא יכול להיות. כשהרב הזמין אותו, הוא הלך. לא היה לו מושג מדוע הוא מזמין אותו. וכשחזר, היה כולו אש וגופרית. אני לא רוצה לתאר מה קרה בבית, אבל השתוללות זו מילה עדינה. פחדתי לחזור לספר לרבנית מה קרה. אך היא הייתה מספיק חכמה פשוט לבוא אליי הביתה ולראות במו עיניה את מצבי. הרב ורעייתו הכניסו כמה עסקנים לעניין. היו כמה ניסיונות לסדר את העניינים, אך הסתבר שבעלי הוא איש קשוח שלא מוכן אפילו לשמוע על טיפול, שלא לדבר על להשתנות. הוא אמר לי, כך אני וכך אשאר. ויום אחד הוא פשוט הודיע שפתח תיק בבית דין להתגרש. בהתחלה הרגשתי נורא. אחריו הרבנית עודדו אותי בשקט שלא להתנגד, ומהר מאוד מצאתי את עצמי גרושה. כאן מגיעים כמה שנים קשות. הייתי בודדה, הוריי היו מסכנים, לא ידעו מה לעשות איתי ועם המצב שמאוד מתסכל אותם. הם לא היה ברור להם שעשיתי את הדבר הנכון, אבל הם לא אמרו לי כלום, כי זה מה שהיו. מעולם לא אמרו כלום, פשוט שתקו. המשכתי לעבוד, ולבסוף סוף סוף היה ייעוד טוב לכסף. השקעתי אותו בילדיי, בטיפוח הבית, וזה עשה לי רק טוב. אבל אני הרגשתי את עצמי עדיין האישה הכי מסכנה, הכי נטושה והכי בודדה בעולם. הרבנית לא עזבו אותי, הם היו מזמינים אותי לביתם, היו מתעניינים בשלומי. הרבנית הייתה מעודדת אותי, ובשלב מסוים החלה להציע לי שידוכים. נפגשתי עם כמה גרושים והם לא התאימו לי. החיים לימדו אותי מספיק כדי לראות מה מצפה לי על פי רמזים. ואז הציעו לי אלמן, מבוגר ממני, בעשר שנים. בתחילה היססתי, אך הרבנית עודדה אותי לפחות לנסות. נפגשתי, ובפעם הראשונה גיליתי בן אדם מעולם אחר. על ההתחלה ראיתי בן אדם טוב, טוב ומוחלט, חכם, רגוע, מלא אכפתיות, מעניין ומרתק. היו לו שאלות שהעידו על הבנה, או תשובות שהעידו על אנושיות. ובסוף הפגישה הראשונה מצאתי את עצמי מתפללת שיענה תשובה חיובית. והוא ענה, וכך הלאה. ולאחר ארבע פגישות, הוא הציע שננסה. הסכמתי מיד, והחתונה נקבעה לשלושה שבועות לאחר מכן. ניסינו בטקס צנוע, מאז השתנו חיי. קשה לי להסביר מה התחולל בי. על פי הצעתו, בחודש הראשון מסרנו את הילדים שלי להוריי, וילדיו היו מספיק גדולים, אחת מהם נשואה, כדי להסתדר עם עצמם. גרנו חודש בצפון. חודש הזה היה טיהור לכל הרע שעברתי בחיי. מצאתי את עצמי מספרת לו הכל, והוא הקשיב והקשיב והקשיב. אחרי שהוצאתי את המטען הראשון, הוא החל לתת לי כוח. איך כוח? פשוט במילים. הוא דיבר ואמר לי איך הוא רואה אותי, את תכונותיי. הוא שיבח ושיבח ותיאר כמה אני מיוחדת, וכמה אני טובה ונעימה וחרוצה וחכמה וחייכנית וטובת לב ועדינה, ועוד מאות שבחים שמעולם לא שמעתי אפילו אחד מהם, לא מהוריי, בוודאי שלא מבעלי הראשון. בהתחלה חשבתי שהוא סתם אומר, אך מהר מאוד הבנתי שהוא באמת מאמין בזה. אז אמרתי, אוקיי, הוא מאמין בזה, אבל יום אחד הוא יבין שהוא סתם מדבר. אבל הוא היה כמו אישיות מלאה בחום ואהבה ובמילים טובות. הבנתי כיצד יצאו לו ילדים כל כך מיוחדים, כל כך חמים וזורמים, שקיבלו אותי ממש כמו אמא, למרות הזמן הקצר שהיה להם להתרגל אליי. סיימנו את החודש הקסום הזה וחזרנו לבית עם הילדים שלו ושלי, והתחלנו לבנות משפחה. אינני יודעת איך מרגיש מישהו שזכה בפיס. אני רק בטוחה שהרגשה שלי טובה משלו. מחיים בודדים, ללא זהות, ללא הכרה, ללא חום, ללא הרעפה, לפתע הוטלתי לתוך חיים טובים ומאושרים שאינני יכולה אפילו להתחיל לתאר אותם. בעל נפלא, חכם, קשוב, עדין, טוב לב, מסייע, מפרגן, ועוד פעם מפרגן, ושוב ושוב. ילדים חכמים, מצחיקים, טובי לב, ותרנים, לא ביקורתיים, שמחים בחלקם למרות העצב שנשאו על מות אמם היקרה לאחר מחלה. הבטחתי לעצמי שאפצה אותם על אובדנם. באמת, אני הייתי קמה במוקדם להכין להם את אוכל בביגוד שהם זקוקים לו. השתדלתי לסייע בשיעורי הבית, להיות מעורבת בכל צורכיהם, הייתי עירנית לכל מצב רוח, ועוד הרגשתי שאני לא משיבה להם מספיק על האושר שנפל עליי. קשה לי לתאר את המתנה שקיבלתי, ובעיקר את ההפתעה הגדולה הכוחה בה. אני שלא ידעתי על קיומם של כאלה חיים, פתאום קיבלתי חיים במתנה. שני ילדיי השתלבו במשפחה כאילו היו שם מאז ומתמיד. הפכו לילדים ערניים, חברותיים, שמחים בחלקם, מזורמים. כל מה שלא הייתי אני בילדותי. וגם אני השתניתי, או כמה השתניתי. למשפחה נוספו עוד שני ילדים שלנו, וזה רק הוסיף על השמחה והאושר שהוא מנת חלקנו. כיום אני עומדת לקראת נישואי אחת מבנותיו של בעלי, שהיא ביתי לכל דבר. ליוויתי אותה כמו אימא לכל דבר, בפגישות, בבורד, באירוסין, בקניות, בהכל. פתאום השאירה לי מכתב שגרם לי התרגשות. אין לי רשות לגלות את תוכנו, אך אבל היה בו כל כך הרבה חום ואהבה ותודה, והכרה וקבלה שלי כאימא שלה לכל דבר, שהזניק את תחושת האושר שלי לגבעים בלתי רגילים. במהלך השנים ניסו שני אחי ואף ילדו ילדים. בעלי חיבר אותם למשפחה, ואי אפשר שלא להבחין בהשפעה הטובה של ההתקרבות הזאת עליהם. אני תמיד אומרת, והיה אור הלבנה כאור החמה. באתי ממשפחה שנשכחה איפשהו, כמו ירח ביום של ליקוי ירח. אני לא צוחקת, זה ממש מתאר אותנו. ולפתע הגיע בעלי השני ומשפחתו, כמו שמש חמה שעטפה אותנו, העירה על כולנו, והפכה את אורה החיוור של הלבנה לאור החמה. המסר שלי הוא די ברור, החומר בכל זאת. יש כל כך הרבה אנשים שיש להם מלכתחילה את מה שאני קיבלתי, והם אינם יודעים להעריך זאת, כי הם בטוחים שככה זה אצל כולם. רציתי לומר שלהם שזה לא ככה, שיש אנשים עבודים, שאין קרני אור על פניהם. אני באתי משם ויודעת להעריך כוחה של משפחה חמה ובעל טוב ותומך, כך שגם אתם, אנשים, נשים וילדים, תדעו להעריך את מה שיש לכם. ומסר גדול לא פחות, ראו איזה כוח יש לאדם הבודד להביא חיים, שמחה וחום ליחיד ולכלל. בעלי היה המלאך הגואל שהוציא ממסגר נפשי והביא אותי לעולם של שמחה ואורה, אותי ואת ילדיי ואת כל הדורות שיצאו מאיתנו, ואני על כך חווה לו כל כך הרבה. אלך אחריו כל חיי בהכרת הטוב, בתפילה שהשם ייתן לו כוח ובריאות ונחת עד 120, על האור הגדול שהביא משמשו אל אורה החיוור של ליקוי הלבנה שהיה מנת חלקי פעם. אני לא צריכה לספר לך איזה שיר אני רוצה לשמוע.
Oh, yeah.